מכללת הרצוג וצפר שדה כפר עציון, נעים. אני מבין שתיאום ציפיות, אנחנו לומדים יחד עכשיו פרקים א' עד ג' בספר נחמיה. זה בסדר? בשביל זה באתם. אני מודה שיש לי נקודה חלשה בנושא הזה. אני מאוד מאוד אוהב ומעריך את ספרי עזרא ונחמיה, ופשוט לא יכולתי לסרב, למרות שכפי שאתם שומעים מהקול שלי הייתי יום שלם מהדרכה, אבל אמרתי, אם יש תלמידים שרוצים ללמוד נחמיה, מה אני אגיד להם, שאני הייתי ביום ההדרכה, אז מה? אז אנחנו פה לנסות להבין מה כל כך יש לאהוב או להעריך בספרי עזרא ונחמיה. אז קודם כל זאת תופעה לא רגילה של שיבת ציון. מה פירוש לא רגילה? זאת אומרת שהכללים על פי הכללים ההיסטוריים לא היינו מצפים שתהיה שיבת ציון. ואנחנו במחשבה שלנו אנחנו רגילים לחשוב על עם ישראל במושגים של עם עולם, ואנחנו רגילים לחשוב על נושא של גלות וגאולה. אבל אם אנחנו נצא מהמושגים האלו שלנו ונעבור למושגים של כללים היסטוריים, היסטוריה פוליטית, בדרך כלל מה שהיה צריך לקרוא לנו זה מה שקרה לפלישתים. הפלישתים שחיו בארץ ישראל במישור החוף מאות בשנים, נכבשו על ידי נבוכדנצר מלך בבל והוגלו, והם אינם. ולמרות כל הטענות של הכפרים הערביים פה בסביבה שיש להם איזשהו קשר עם העם הפלסטיני הפלישתי, זה כמובן פשוט לא נכון, אין לזה שום בסיס. והם לא שבו לציון, הם לא שבו לארץ פלישתים. ואז מה הם עשו? והם פשוט הם נטמעו, וזה מה שהיינו מצפים שיקרה לעם ישראל. הוא היה אמור להתבולל שם בבבל במשך התקופה אחרי נבוכדנצר. האמת היא שאנחנו יודעים קצת על התקופה של נבוכדנצר, נבוכדנצר שבהחלט מקבל מקום מכובד בין אויבי ישראל ורשעי ישראל, לא יודע אם הוא מספר אחד, אבל הוא בהחלט בין החמישה הראשונים שהעם ישראל הערכה שלו היא כמעט שלילית לחלוטין. נבוכדנצר ששרף את ירושלים, הפיל את בית המקדש. יש למישהו כאן מישהו טוב, משהו טוב להגיד על נבוכדנצר, באמת. אבל האמת היא שהוא היה מלך גדול, והוא בנה את בבל, והוא הפך את בבל לאחת הערים הגדולות והיפות ביותר בעולם, והוא ניצל את עם ישראל והגלה אותם בגלות יהויכין ב-597, ואני חושב שאין לנו שום חלק בבניין הפירמידות, אבל בטוח שיש לנו חלק בבניין בבל, ובבל הייתה אחת הערים היפות ביותר בעולם. עכשיו, כשנמצא בעיר יפהפייה כזאת, או בסביבה הזאת, במשך כשני דורות, משנת מינוס 586, שזה התאריך המקובל לגלות, ותקופת שיבת ציון, אנחנו בתאריכים המקובלים בעולם ההיסטורי, זה שנת אחת לכורש, שזה היה בשנת מינוס 539. עכשיו, זה הצהרת כורש, וזה הגלות, גלות בבל. עכשיו, זה מספיק זמן להתבולל? אני שואל. והתשובה היא ועוד איך, הרבה יותר מזה. כבר יש לנו שלושה דפים שאני רוצה לעבור עליהם, אז בזריזות נחלק אותם. כאן יש קצת כרונולוגיה, אני לא יודע בדיוק מה עשיתם כשאמרתם את ספר עזרא מבחינה זאת, אני מספיק את מבחינה ככה, אבל תסתכלו בבקשה בלוח של הזמנים, ואנחנו רואים כאן את כורש. עכשיו כתוב כאן מלכות פרס כורש, כיבוש בבל ב-539. עכשיו זה שכיבוש בבל ב-539, לזה מתכוון התנ"ך כשבהתחלת ספר עזרא, ואני זוכר שאנחנו לומדים היום נחמיה, אבל זה הרקע לדברים. בהתחלת ספר עזרא כתוב, בשנת אחת לחורש מלך פרס. עכשיו זה לא באמת שנה אחת לחורש מלך פרס, אבל זה שנה אחת לכורש מלך פרס בבבל. הוא היה מלך קטן לפני זה, הפך להיות מלך גדול, ושהוא הצליח להכניע מלך בשם נבונעיד, אתם רואים את שמו מצד ימין מתחת למפה, המלך נבונעיד כורש הצליח להיכנס לשם. אתם למדתם על נבונעיד במקרה במסגרת, הוא לא נזכר בתנ"ך, אבל יש כתובת שמצאו בארץ ישראל בשני מקומות, גם במגילות הגנוזות וגם כן בעבר הירדן, שרואים את השם נבונעיד. הוא היה המלך האחרון של בבל, וכורש הצליח לכבוש את בבל. בעצם איך הוא עשה את זה? בבל זה עיר מוקפת חומה, מים, איך רצה? והתשובה היא פשוט, אנשים פתחו לו את השער והוא נכנס ללא שום מלחמה, וכך בבל נפלה ופרס עלתה. למה? אין לי זמן לזה עכשיו, אבל זה קשור לרפורמות שנבונעיד עשה, והם הרגיזו את כהני מרדוך, וכהני מרדוך הוא פתח להם את השער לפרסים, וכך כורש הופך להיות מלך גם של בבל. עכשיו, בתור מלך של בבל אנחנו יודעים שהמדיניות שלו הייתה מדיניות ליברלית. למשל שדבר הוא שהוא היה מוכן ללכת לקראת האוכלוסייה כדי שיוכל לשלוט. החליט שזאת דרך נכונה יותר מאשר ביד חזקה. והאם למדתם מה זה כתובת הגליל? במקרה, לא. אז כתובת הגליל זה אחת הכתובות הנדירות שיש לנו מאותה תקופה, אשר בה אנחנו רואים במפורש את מדיניותו של כורש. ומהי המדיניות? המדיניות היא לתת למי שהוגלה על ידו לחזור לארצו, ומי שמקדשו נחרב הוא יבנה לו את המקדש מחדש. עכשיו דבר הזה בא באמת כהפתעה גדולה מאוד למחקר שמצאו את הכתובת הזאת. הוא נקרא כתובת הגליל כי הוא בצורה של גליל, וכשמצאו את זה אמרו, וואלה, זה מאוד מזכיר את מה שכתוב אצלנו בתנ"ך לגבי היחס של כורש לעם ישראל. והיו כאלה שאמרו, הנה עכשיו אנחנו רואים שבאמת אין בזה שום ייחוד בזה שעם ישראל חזר לארצו, אבל יש ייחוד. ולמה יש ייחוד? כי כורש הפעיל את המדיניות הליברלית הזאת כלפי נפגעי נבונעיד. המלך שקדם לו הוא מלך שהרס כפרים ומקדשים, ואנשים היו ממורמרים, ולכן הם באו אליו, יש לנו רשימה של הכפרים, באו אליו ואמרו לו, כורש, סבלנו מנבונעיד שקדם לך, עכשיו מה אנחנו עושים? וכורש אומר להם, אין בעיה, אתם חוזרים לכפרים ואני עוזר לכם לבנות חזרה את המקדש לאל מרדוך, שאותו נבונעיד הקנאי הזה הרס את המקדשים האלה. ואז יום אחד בא איזה יהודי ואומר לכורש, אנחנו שמענו שיש לך מדיניות ליברלית, אנחנו רוצים לחזור. אז הוא אומר, גם אתם מנפגעי נבונעיד? והיהודי אומר, לא בדיוק, זה לא נבונעיד, זה נבוכדנצר. אז הוא אומר, רגע, נבוכדנצר זה מזמן, 50 שנה כמעט. מה, אתם עוד לא הסתדר? עוד לא הסתדרתם? אתם לא יודעים בבלית? אתם, אין לכם עבודה? מה הבעיה שלכם? והתשובה היא, הם ידעו בבלית, אפילו היו להם שמות בבליים, כמו זרובבל וכו', והייתה להם עבודה. הכל היה מצוין, חוץ מ... על נהרות בבל שם ישבנו גם באחינו, וזוכרנו את ציון, איך נשיר את שיר השם על המחליחה? לא ידעו איך לשיר שיר השם על אדמת ניחה. ויחזקאל לא לימד אותם, והפך, הוא אמר להם, אתם עצמות יבשות עד שתחזרו לארץ ישראל, אין לכם מה לעשות שם בבבל, אלא לסבול, אתם בגלות. ירמיהו אומר להם, בנו לכם בתים, אבל לא מעבר לזה. אז איך עובדים את השם בבבל? אין בתי כנסת. התורה תמיד, הרבה פעמים, מקדימה כי תבואו אל הארץ. אפילו פעם אחת לא כתוב כי תבואו אל חוץ לארץ. ומה עושים? כשבאים לחוץ לארץ. והעם נמצא במצוקה רוחנית במשך כמה עשרות שנים. מצוקה זאת מגיעה לצי כשהבבלי, שהוא היה אויב אבל עכשיו הוא שכן, והוא מלווה את היהודי, והם רואים את המקדש המפואר בבבל, ואומר לו, בוא תיכנס. והיהודי אומר, אני לא יכול, אי אפשר, אני מונותאיסט, אני מאמין באל אחד. אחרי שמאמינים באל אחד, אי אפשר לשחק את המשחק של עבודה זרה, אי אפשר לאמץ מרדוך, ואי אפשר לאמץ את סין האל הירח ואת כל הפנתיון הבבלי. זה לא בשביל, לא בשביל. מה כן בשבילך? אין שום דבר. מה הפתרון למצוקה רוחנית? לעלות חזרה לארץ ישראל. הגישה הזאת, כורש שוקל רגע ואומר, בעצם מה ההבדל? מה ההבדל בין נפגעי נבונאיד לבין נפגעי נבוכדנצר? יש לי ממילא תקציב. יהודים? בבקשה. ואז באה הצהרת כורש, ובמסגרת המדיניות הליברלית שלו מצליחים היהודים באופן ייחודי לחזור לארץ ישראל, למרות עשרות שנים שהם ישבו בבבל, ושלא תחשבו שכולם חזרו, אבל רבים חזרו, והם חזרו למרות שכללי ההיסטוריה היו אמורים להעביר אותם להתבוללות שלמה הרבה לפני שהביא אותם חזרה לציון. אז זה אחד הדברים שהתקופה הזאת אומרת לי. עכשיו תסתכלו ותראו שוב בקטע הזה של הטבלה, כורש מלך עד שנת 530, ואחריו הבן שלו קנבוזי, שאיננו נזכר בתנך, אתם למדתם את ספר עזרא ולא נתקלתם בשם קנבוזי, הוא לא היה מספיק חשוב שהתנך יספר שום דבר עליו. ואחריו בא דריאבש. דריאבש הוא באמת מלך גדול, הוא נקרא כך, דריאבש הגדול, ודריאבש מלך הרבה זמן כפי שאתם רואים, והוא נזכר בתנך. הוא נזכר בזה שבימיו בשנת 6 בדריאבש הייתה חנוכת בית המקדש השני, שזה יוצא שנת 515, אנחנו דרך כלל אומרים 516, זהו בניין הבית השני. עכשיו יש משהו שקורה בתנך, בספר עזרא ונחמיה, שאם לא נזהרים אז אפשר ליפול כאן בפח, כי אתם צריכים לשים לב שאחרי התיאור של בניין בית המקדש אנחנו עוברים בספר עזרא לפרק ז', כתוב, ואחר הדברים האלה במלכות ארתחשסתא מלך פרס, עזרא בן שריה, כן, בהתחלת פרק ז', ארתחשסתא הוא המלך הנזכר אחרי בניין בית המקדש. עכשיו לכאורה שאיפה הוא נכנס לתמונה, אז תסתכלו כאן בטבלה, מה שבעצם קרה הוא שימיו של אחשוורוש מדלגים עליהם בפרק, בקטע הזה, ובעצם יש דילוג משנת מינוס 516 עד שנת 7 לארתחשסתא. שנת 7 לארתחשסתא זה מינוס 458, כי ארתחשסתא התחיל למלוך ב-465. מה זה השנה הזו? עלייתו של עזרא. האם כולם מסכימים לזה? לא. ולמה לא? כי אם תסתכלו ברשימה, תראו שאחרי ארתחשסתא מלך דריווש השני, ואחריו ארתחשסתא השני, ואחריו ארתחשסתא השלישי. מי אמר לך שארתחשסתא בתנ"ך הוא ארתחשסתא הראשון? על זה נכתבו הרבה מאוד מאמרים, אבל אני מקצר לכם את הדרך, כי זה לא הנושא שלנו כרגע, ואני אומר לכם שנראה לי בכל זאת יותר פשוט להסבין את הדברים שעלייתו של עזרא הוא שזאת השנה, שנת שבע לארתחשסתא הראשון. עכשיו יש הסיפור של עזרא, מי שלח את עזרא לארץ ישראל? ארתחשסתא. מה רצה ארתחשסתא שעזרא יעשה? והתשובה היא, הוא רצה שארתחשסתא, שעזרא ידאג שעם ישראל יחיה על פי התורה בארץ ישראל. אתם תגידו באמת, מה הוא חזר בתשובה, הוא עלה, מה אכפת ארתחשסתא, איך עם ישראל חי? והתשובה היא, אכפת לו, ולמה? כי הוא ממשיך במדיניות הליברלית של כורש. מה אומרת המדיניות הליברלית? כל עם יכול לחיות על פי תקנתו. לא אכפת לנו. אנחנו לא מנסים להיות קנאים ולחייב אתכם לחיות על פי תקנון מסוים. אבל, דיר בלקום, תקנון שיהיה לכם. כי הדבר שאנחנו לא מסכימים לו, זהו הפקרות. לא יהיה אנרכיה. כל מדינה ומדינה והתקנון שלה.
ומה שאתם רוצים זה שיהיה, שאנשים יהיו מרוצים, לא אכפת
להם
באיזה דרך
הם יהיו מרוצים. אמת. זה המחשב. עכשיו, מה התקנון של עם ישראל? התורה. אז מה בא עזרא לעשות? בשם ארתחשסתא, הוא בא להשליט את התורה בארץ ישראל. עכשיו, כשהוא בא, המשך של ספר עזרא, הוא לא מגיע לזה. לא, למה לא מגיע לזה? כי באים אליו ואומרים לו, תראה מה שקורה. התבוללות מתקדמת. תראה מה שקורה, נישואי תערובת. ועזרא אומר, רגע, אני חייב לעשות משהו. מיידי צריך לחבות את השריפה הזאת. והוא מעלה את העם להר הבית, מושיב אותם שם להר הבית בקור, הם רועדים על הדברים ועל הקור, ובסוף ספר עזרא מסתיים עם זה שהנושא בטיפול. הנושא בטיפול, איזה נושא? נושא נישואי תערובת. ומה עם התקנון הגדול? מה עם הדברים החשובים? זה יבוא, אבל עדיין לא. וזה הרקע לספר נחמיה. ובואו נפתח בבקשה את ספר נחמיה, אחרי שעזרא לכאורה מטפל בנושא, ויש פה פתיחה מוזרה מאוד. דברי נחמיה בן חכליה, והיא בחודש כסלו שנת 20. 20 למה? אז תסתכלו בפרק ב', פסוק א', פרק ב', והיא בחודש ניסן שנת 20 לארתחשסתא המלך. אז יש להניח שזה גם הכוונה בתחילת הספר. שנת 20 זה לארתחשסתא המלך. אז לאן קפצנו? אם שנת 465 זה ארתחשסתא, איזה כללה, ארתחשסתא התחיל למלוך, אז אנחנו עכשיו ב-445 עלייתו של נחמיה. והשאלה שלך בהחלט במקום, מי אמר לך שזה ארתחשסתא הראשון? אולי זה השני או השלישי. על זה נכתב שוב הרבה מאוד, ואם היה לנו סמסטר שלם לעבוד על נושא, זמן שלם, סליחה, זה ישיבה פה, זמן שלם לעבוד בנושא הזה, אז היינו יכולים לראות למה ככה ולמה ככה, אבל צריכים לפסוק. והפסק הוא שזה אותו ארתחשסתא, ארתחשסתא הראשון. במילים אחרות, יש כאן הבדל של 13 שנה בין התאריך של עלייתו של עזרא ובין התאריך של עלייתו של נחמיה. עכשיו, מה עושה נחמיה? למה נחמיה עולה? תרגע, במילה עולה לא בדיוק מתאים לו, כפי שאנחנו נראה, הוא לא קיבל תעודת עלייה. הוא בא בשליחות ארתחשסתא לארץ ישראל, הוא עוד יחזור לפרס. בשביל מה? מה בוער? למה באת? קודם כל, יש לך עבודה, נחמיה, בפרס? העבודה? הוא מבין האנשים החשובים ביותר בפרס. מה העבודה שלו? שר המשקיעים של המלך. עכשיו, שר המשקיעים לא נותנים לכל אחד, נותנים לאדם האמין ביותר להיות שר המשקיעים, מסיבות ברורות, שהמלך רוצה להיות בטוח כשהוא שותה, שלא הכניסו לו דברים אחרים לתוך הגביע שלו. נחמיה הוא שר המשקיעים. ואתם זוכרים שבפרק הראשון, מה שקרה הוא שבא מישהו, איפה זה? הנה כאן, בא מישהו מארץ ישראל, פסוק ב', ויבוא חנני, כשנחמיה, אני בשושן הבירה, ויבוא חנני אחד מהחי, הוא ואנשים יהודה, וישלם על יהודים הפליטים אשר נשארו מן השבי ועל ירושלים. ויאמרו לי, הנשארים אשר נשארו מן השבי שם במדינה, ברעה גדולה ובחרפה, וחומת ירושלים מפורצת ושעריה ניצתו באש. עכשיו, מי שקורא את הפסוקים האלה בדרך כלל עונה מהר מאוד, ממתי הבעיה של ירושלים מפורצת ושעריה, חומת ירושלים מפורצת ושעריה ניצתו באש? מי פרץ את חומת ירושלים ושרף את שעריה? תשובה, מי שרף את ירושלים? נבוכדנצר, נכון? ככה קוראים את זה וחושבים, זה נבוכדנצר. כאן, במינוס 586. עכשיו בא חנני להגיד לנחמיה שזה מה שקרה. ומה תגובתו של נחמיה כשהוא שומע את זה? והיא כשמי את הדברים האלה, ישבתי ואבכה ואת אבלה ימים, והיא צם ומתפלל לפני אלוהי השמיים. עכשיו, חבר'ה, אני לא יודע איזה עיתון אתם קוראים. פעם היו צוחקים על הצופה, שאם אתה רוצה לדעת את החדשות של לפני יומיים, אז אתה קורא את הצופה, וככה אתה מתעדכן על מה שקרה לפני יומיים. עכשיו, אבל פיגור כזה עוד לא שמענו. חנני בא לספר חדשות מנחמיה. ומה החדשות? החדשות הן שלפני 140 שנה ירושלים החומה מפורצת ושעריה הוקלו באש. נו באמת, נחמיה, זה חידוש? זה לא ידעת לפני כן? על מה אתה בוכה?
אי אפשר לפרש את ה...
איך אתה מפרש?
על הבית השני.
מה?
שדובר על הבית השני.
מה חדוש הבית השני?
מה
קרה לבית השני? בית השני
עומד. לא
לחלק. בית השני עומד, לא?
כן, אבל לא לחלק. יש
לי
פה, יש שם.
אבל הוא לא מדבר על הבית. הוא מדבר על החומה ועל השערים ועל השלו. נכון? הוא לא אומר הבית. מה קרה לבית? הבית בסוף הזו הנבנה.
כן.
היו לו סתנה, אבל בסוף התגברו. הם הגענו לדף השני, מתוך שלושה, אנחנו לא בקצר, זה צריך. נראה שזה מספיק. יש לכולם. האמת היא שיש ויכוח בין החוקרים, ויש שני צדדים לדבר כדי להבין את מה שקרה. הראשון זה יעקב ליבר, ברשותכם, אתם רואים שכתוב יעקב ליבר, ויעקב ליבר הוא, הבעיה הזאת באמת התרידה אותו עד שהוא המציא פתרון מבריק, אבל לאו דווקא נכון. והפתרון שלו לא נקרא את הכל, אבל נקרא חלק מזה כאן. בואו נקרא את הסוף של הסעיף השני. ובעל כורחך, זה מסומן שם בקו, פשוט אני מדלג הרבה, הבנתי שאתם צריכים, אני צריך לסיים בשעה 7:30, אני צודק? איך אנחנו? בסדר. אז ובעל כורחך, בעל כורחך אתה אומר שלא לגלות, לא לגלות ירושלים ולחורבנה בימי צדקיהו נתכוון הכתוב. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על השנה הזאת, 586, זה גלות צדקיהו נבוכדנצר, ואפילו לא לפולמוס, שאולי אינו ידוע לנו, שאירע בראשית העלייה. זה מה שאתה אולי התכוונת כשאמרת שטנה והבעיות לבנות את המקדש. לא לזה התכוונו, אלא למאורע קרוב הרבה יותר, לנחמיה עצמו. עכשיו השאלה היא איך נדע, אם צריך, הוא אומר, החדשות האלה זה לא הצופה כאן, זה חדשות אמיתיות שסיפרו לו לנחמיה. מה עם החדשות האלה? אז כאן הוא עובד קשה, אנחנו נעשה את זה בדילוגים. תראו בסעיף האמצעי כ5 שורות מלמטה. בבואו לפני המלך הוא מדבר רק על עיר קברות קברות אבותיו ועל הרעה שבה היא שרויה. נראה שהרס החומה וכל הכרוך בו יראו זמן מועט לפני כן. היחס ליהודים בחצר התחשסתא לא היה משופר כלל ועיקר. מצד שמאל ואחר, קורותיה של מלכות פרס בין שנת ה-7 לשנת ה-20 לתחשסתא הראשון נותנות לנו את הרקע המתאים לניסיון בניין החומה ולשטנה נגד היהודים. זאת אומרת, השנים הללו בין עלייתו של עזרא ופיקודו של ארתחשסתא לבין עלייתו של נחמיה קרה משהו במלכות ארתחשסתא. מה קרה? כאמור, השתלטו הפרסים בשנתו העשירית של ארתחשסתא מחדש על מצרים ולוב. מרידה זו דוקאה על ידי שר הצבא הפרסי מגביסוס בעזרתו הפעילה של הצי הפיניקי. מגביסוס נעשה קרוב לאותו זמן, לאחר מכן הסתכסך מגביסוס עם המלך. ומה עשה? נדלג עוד פעם. אין ספק שמגביסוס נעזר במלחמותיו בחילות עזר מקומיים, ובוודאי גם בחילות מיהודה. חבר'ה, אני יודע, לא יודע כמה שאתם עוסקים במחקר, אבל תהיו בטוחים שכשכתוב אין ספק, יש ספק, וכשכתוב בוודאי, זה בדיוק המקום שהדברים לא ברורים. אבל בכל זאת, זה ניסיון לחזק תיאוריה שבעצם אין עליו שום, אין עליו שום הוכחות. מה הוא רוצה לומר? הוא רוצה לומר, היה אי שקט בשנה עשירית, או קצת אחרי זה, סביב שנת 446-7, היה אי שקט באימפריה הפרסית. איך אני יודע? כי במצרים היה אי שקט. המצרים מורדים נגד ארתחשסתא. ועכשיו הוא אומר, אין ספק שהוא פונה לעזרה מהעמים הקטנים בסביבה. עכשיו, בוא נלך איתו. אז מי הם העמים הקטנים בסביבה? בין היתר, זה אנחנו, זה יהודה. זאת אומרת שעם ישראל, יהודה, ברגע זה הוא בוגד בארתחשסתא והוא מצטרף למרד של המצרים נגד ארתחשסתא.
למה שיעשו את זה?
למה יעשו את זה?
מה?
מה
שהוא
נדעה? נכון. תראה, אני יכול לענות לך, אני לא חושב שזה קרה, אבל אני יכול לענות לך. זה יכול להיות שעם ישראל באותו רגע הרגיש שהמיסים כבדים מדי, או שעם ישראל ירגיש שזה הזמן להמליך את דוד המלך. אנחנו רוצים את ארתחשסתא כמלך פה. הרי עם ישראל באמת זה בדיעבד שארתחשסתא בולך. עכשיו כל זמן שאין ברירה ניתן עליהם לוח, אבל עכשיו יש ברירה, המצרים לא, עכשיו אנחנו יכולים להכריז על עצמאות, לעשות, זאת אומרת אתה יכול לחפש סיבה למרוד נגד ארתחשסתא, אני לא חושב שזה בעיה גדולה. בוא נראה מה המשך. מסתבר שנעזרו היהודים בזימה הפוליטית נוחה זו והחלו בבניין החומה.
אם זה ככה, אז למה משאירים את נחמיה כשר המשקים?
רגע, חכה, בזה אנחנו נגיע עוד שנייה. שאלה טובה בחיים. הם נעזרו, החלו בבניין חומה. איפה? בירושלים. ייתכן אפילו בהסכמתו של השטרפן המורה. ומי ששקטה הארץ בשלטון המלך חזק ונתבסס בעבר הנהר, זאת אומרת כשארתחשסתא הצליח להכניע את המרד של המצרים, הלשינו עליהם השומרונים וניתנה להם הרשות להזיק. התפייסות מגביסיוס עם מלך פרס יראה קרוב לשנת ה-20 לארתחשסתא, והסתנה שנשלחה לארתחשסתא נכתבה לאחר התפייסות זו ובפרק זמן קרוב לעליית נחמיה. נחמיה פועל איפה בנסיבות של תנאים פוליטיים עוינים ליהודה ובסיכון מעמדו האישי בחצר המלכות בשושן הבירה. זאת אומרת נחמיה פה הוא באמת גיבור, כי העם ישראל הוא היה צריך ברגע זה להגיד לארתחשסתא, אדוני ארתחשסתא, אני יהודי גלותי גאה, ומה שהיהודים שם ביהודה עשו זה לא אני, זה הם. והוא לא עשה את זה, אלא מה הוא עשה? כשחנני אמר לו שהחומה, איזה חומה? חומת המרד, כשהוא שמע שחומת המרד נשרפה וששעריה הוקלו באש, איזה שערים? השערים שנבנו זה עתה כחלק מהמרד. נחמיה אומר, קודם כל הוא בוכה, הוא מזדהה עם החורבן הזה, ואז יש לו בעל הרעיון. ומהו הרעיון? בואו נסתכל בפרק ב' עכשיו. והיא בחודש ניסן שנת 20 לארתחשסתא המלך יין לפניו. חבר'ה, זה לא הולך בלי יין. אתם מכירים עוד מלך כזה בפורים שגם כאוהב משתה, אוהב לשתות, זה חלק מההווי הפרסי העליז. אז הוא שופטה, ועשה את היין ואתנה למלך, ולא הייתי רע לפניו, באמת, אני לא נחשבתי לרשע. היום אני המלך, מדוע פניך רעים ואתה אינך חולה? אין זה כי אם רוע לב. מה קרה לך? מה? אתה חולה? אתה לא חולה? אתה פשוט נראה לי גרוע. מה קרה לך?
שר משכים חולה צריך להדיג את המלך.
עכשיו תראו את ההמשך. ועירה הרבה מאוד. זאת אומרת נחמיה אומר, רגע, יש לי קונפליקט עצום. אני מזדהה עם המורדים ביהודה. ואיך המלך אולי חושד בי, אבל אני לא יכול להסתיר את הכאב שיש בליבי. ואומר למלך, ופה יש קטע נפלא, ואומר למלך, המלך לעולם יחיה. קודם כל, הוא מביע נאמנות מלאה לארתחשסתא. המלך לעולם יחיה. ואז הוא מחכה, ואני רואה אותו בולע חזק מאוד, והטון שלו משתנה, והוא אומר, מדוע לא יראו פניי אשר העיר בית קברות אבותי חריבה ושעריה הוקלו באש? זאת אומרת, תדע לך ארתחשסתא, עם כל היחס החיובי שיש לי כלפיך, אני יהודי. ואני, כשמדכאים את אחיי בירושלים ושורפים את הבית, זה כואב לי. ואז המלך שואל אותו, אז מה אנחנו עושים? ובא פה באמת גבורה של נחמיה. אומר למלך, תשמע, אתה רוצה לשלוט כמו שצריך ביהודה, יש לי הצעה בשבילך. תשלח אותי כפיך, אני אהיה המושל מטעמך בירושלים, ואני אבנה את החומה בירושלים ואתן ביטחון לתושבים בשבילך, המלך הרטשסטה. עכשיו, מה עונה המלך הרטשסטה? הרטשסטה אומר, אתה יודע מה נחמיה? אתה באמת עשר. אתה בחור טוב. לא היה לי בחיים שלי צער משקים כל כך טוב כמוך. ואם אתה, המילה שלך תמיד מילה. ולכן, לך ותבנה את חומת ירושלים. בשבילי. בשביל השקט של יהודה. חבר'ה, זה פירוש אחד לרקע עלייתו של נחמיה. אבל בצד שני, בינקיים זה ברור, נכון? זה מרתק. בצד שני של הדף יש את דבריו של פרופסור יחזקאל קויפמן. תראו,
מה
שעדיין
זה לא
ענה,
זה למה בזמן
המרד
ממשיכים
לתת
את
נחמיה
להיות שר המשקים. הרי אם יהודי, מה זה משנה שאתה גלותי או לא, אתה עדיין מזדהה לאומית עם הרעיונות שלהם. אני מלך לא אמור לקחת סיכון.
אני יכול להביא לך הרבה דוגמאות של יהודים בעמדות מאוד רציניות בממשלה שלוחמת נגד יהודים. וזה הבעיה של יהודים בגלות. אני לא יודע מאיפה אתה באת, אבל יהודים גלותיים עושים את זה, לצערנו, הם עושים את זה כל הזמן. זאת אומרת, יהודי ש... במקרה זה, נחמיה עושה את זה בכישרון רב. אבל, תסתכלו מה שקויקמן אומר, מצד ימין למטה. באמת, אין במקורות שום סיפור על בניין החומה בפני זמנו של נחמיה. ואין סיפור על הריסתה. בעזרה דלת מסופר רק שהתחילו לבנות את העיר ואת החומה, אלא שלא הספיקו לבנותן לפני שרחום וגדודו ביטלו את העבודה. שהם שרפו שערים, לא נזכר אף מילה אחת. גם בניין החומה, גם הריסתה, אינם אלא המצאה של חוקרים. וזה הוא מתכוון לתיאוריה של ליבר. הוא אומר, שמע, זה רעיון גדול, רק איננו מבוסס אלא על הדמיון הפורה שלך, ליבר. אז חזרה, איך אומרים בישיבה? חזרה, עדרה הקושיה לדוחתה. אז נחמיה, למה בכית בשנת 45 על מה שקרה בשנת מינוס 587? זה לא קצת מוגזם? ובזה יש קויפמן תשובה. תסתכלו בצד שמאל, כדי להבין את המסופר לנחמיה, יש לזכור שההרש של חומת ירושלים היה פצע פתוח בגוף היהדות. מלכי פרס לא הרשו לבנות את העיר ולקומם את חומתה. לא קורש ולא דריווש לא הרשו זאת. בימי קנבוזי נעשה ניסיון לבנות את העיר וניסיון נכשל וכו'. צריך היה להתרגל, אני מדלג, צריך היה להתרגל זה 140 שנה, אבל לא התרגלו. היהודים לא יכלו להתרגל במשך 2000 שנה. המצב הוגש כצערה וחרפה. מילים אחרות, מה אומר קויפמן? אולי הדוגמה הכי טובה לזה, זה יכול להיות שעוד מעט, בעוד כמה 5 שבועות, משהו כזה, תאמינו לעצמכם, שמגיע מישהו ממאדים, הוא נכנס לישיבת הר עציון, ורואה את החבר'ה יושבים על הרצפה, וחשוך. וחלק באמת כמעט בורחים ושומעים את הרב מידן, אתם כבר לא פה בתשעה ברב, שומע את הרב מידן קורא את מגילת איכה, ואם לא בכיתם לפני כן, עכשיו אתם בוכים עם הקריאה הנרגשת שלו על החורבן. והאדם הזה ממאדים מתעשם, הוא מסתכל והוא אומר לי אחד מכן, תגידו מה קרה? ואתם אומרים חורבן הבית. וואו, אני מצטער לשמוע, תגידו מתי זה קרה? ואתם אומרים לפני 2000 שנה. נו, אני שואל לך, זה לא מוזר? אבל אומר לנו כואב לו, זה עם ישראל. אז עכשיו למה נחמיה בוכה? והתשובה היא, הוא ידע, ודאי שהוא ידע שהחומה נפרצה וששעריה הוקלו באש. אלא מה? הוא ידע את זה, ידע באחור. ופתאום חנני בא מירושלים והוא שואל את חנני, נו, מה המצב בירושלים? ויש לו תקווה שיגיד העסק ישתפר. וחנני אומר לו, רואים את אותם סימני שריפה והכל פרוץ, זה כבר 140 שנה. ונחמיה, כשהוא רואה את הצער אצל חנני, הוא מצטרף בצער הזה, וזה הרקע לעלייתו של נחמיה. מי צודק? אני לא צריך להגיד לכם, אתם תחליטו מה נראה לכם הרקע לעלייתו של נחמיה. שאלות הערות, עד כאן גמרנו את החלק הראשון של השיעור. כן, כמה יש לנו זמן לחלק השני? לא מספיק. כן,
140 שנה זה לא מאוד עומד. אנחנו ניקח דוגמה קצת לא אולי פוליטיקורית, אבל הפלסטינאים הם עדיין ממשיכים לבוא ולתבוע, למרות שיכולנו להגיד שהפלסטינאים שהלכו לדובאי לכל מיני מקומות כאלה כן אמורים להתאמה באוכלוסייה. אנחנו רואים שבאירופה הם ממשיכים לעשות בעיות לעם היהודי, הם ממשיכים לבוא בתביעות לאומיות כלפי מה שהם טוענים פלסטינים. אנחנו יכולים לקרוא קצת טענה כלפי עם ישראל. תמיד היה פה איכשהו מעט יהודים, ותמיד היה פה תחושה לאומית, ותמיד הרגשנו צער לאומי מסוים. ולכן הדרישה כלפי ציונית היא אותה דרישה שיש לפלסטינאים היום. ולכן זה לא כזה...
אתה... תסלח לי אם אני לא פותר את הבעיה הפלסטינית ב10 דקות הקרובות. היא מורכבת ומסובכת. האמת היא שלפי כללי ההיסטוריה הפלסטינים היו צריכים מזמן לא להיות בעיה. הם בעיה פיקטיבית, הם בעיה שמלאכותית מכוונת על ידי ארצות ערב, שלא נתנו לפלסטינים להתבולל כמו שצריך בארצה, והקימו מחנות פליטים ולא נתנו להם זכויות, ולכן הם הנציחו בעיה. אבל מזמן לא הייתה צריכה להיות בעיה, כללי ההיסטוריה היו פועלים עליהם אילו היו נותנים להם. אבל עם ישראל בפרס לא ישב במחנות פליטים, עם ישראל בפרס היה חופשי להתבולל. וזה שני עולמות אחרים. אבל אני לא אפתור את הבעיה הזאת כולה עכשיו.
לפי הדירוש של ליבר, איך היה החש מאפשר לבנות החומה שהיא
הסמל
בדיוק
למרידה בו? זה באמת, זאת שאלה, אולי לא מאוד. זה בכוח נחמיה, כוח השכנוע של נחמיה, שזה מה שיביא את השקט. העם מצפה לזה, בואו נהיה חכמים. לא מרחב ראש בראש, נגיד לה, אתם רוצים חומה? תהיה לכם חומה. אבל, וזה אולי בוא נבוא ונסתכל. אני אענה על השאלה מיידית עם התשובה הזאת. בואו נשאר. השאלה באמת כל כך טובה שאני מוכר לענות עליה בעזרת הדף השלישי, ואו שנגמור או שלא נגמור. זה נראה כאלה. יש עוד. כולם קיבלו? יש לי מקרים. כולם קיבלו? בואו נתחיל מהסוף. תודה. בואו נתחיל מהסוף. אם תסתכל על החומה, התמונה הזאת של החומה, זה חומת נחמיה. אז אתם רואים את הר הבית, ותסתכלו בחלק הצפוני של החומה. חלק הצפוני של החומה, אתם רואים כתוב שער הצום. אתם רואים את מספר 1, אל ישיב הכהן הגדול. אתם רואים למה אני מתכוון? צד הצפוני, אל ישיב הכהן הגדול. מה הם בונים? את שער הצום. עכשיו, מספר 4 בונה את שער הדגים, ומספר 9 בונה שם את שער הישנה. זאת אומרת, יש עוד איזה שער עכשיו. יש 3 או 4 שערים בחלק הצפוני של העיר. אתה רואה את זה כאן? כאן למעלה, יש 3 שערים. חבר'ה, אתם יודעים מה המרחק פה לפי המפה הזאת? מרחק טן-טן. בשביל מה צריך 3 שערים בצפון? ואחד החוקרים, דווקא לא ליבר, אבל הוא עונה ככה, הוא אומר, איפה נקודת התורפה של ירושלים? מצפון תיפתח הרעה, נכון? ממזרח יש הקדרון, ממערב יש הגיא, או גיינו, הבעיה היא הצפון. אם הבעיה היא בצפון, אז למה אתה בונה 3 נקודות חולשה של שעה? ותשובתו היא, זאת ההוכחה של נחמיה שלא בנו נמרוד, אלא בנינו חומה שהיא תהיה לתפארת ירושלים, חומה שתעזור נגד גנבים, נגד שוסי המדבר. אבל 3 שערים בצפון מעידים שזה איננו חומה שומרת. אולי זה משכנע אותך, אולי לא, אבל ככה מנסים להסביר. חבר, בכמה דקות בואו נראה מה שקרה. נחמיה עלה לירושלים. אני משתמש במילה עלה למרות שהוא לא עלה. אמרתי לכם, הוא לא קיבל תעודת עלייה. עולה. הוא קיבל תפקיד להיות הפכה. וכשיגמר התפקיד הוא יחזור לארתחשסתא. אבל בואו נראה את מה שהוא עושה כשהוא עולה. פרק ג', סליחה, פרק ב', ואבוא אל ירושלים, פסוק י' א', ואבוא אל ירושלים. איפה זה ירושלים? ירושלים, כולנו יודעים, זה עיר דוד. ירושלים זה הר הבית. השאלה היא אם זה יותר מזה. אז אם תסתכלו דף הזה, כן, בצד שני של הדף כרגע, אז אתם רואים שיש מקסימליסטים ויש מינימליסטים. לפי המינימליסטים, שהם הרוב היום, ירושלים היא רק עיר דוד והר הבית. ועבור ירושלים, עיר של כ-100 דונם. זאת ירושלים של תחילת בית שני. האם היא הייתה 100 דונם בתקופת בית ראשון? והתשובה היא כן, היא הייתה 100 דונם בין ימי דוד ושלמה ועד חזקיהו. אבל חזקיהו הרחיב את העיר שתכלול גם את הגבעה המערבית, ושהיא תהיה עיר של 600 דונם. אבל לפי רוב החוקרים, בתחילת שיבת ציון, ירושלים הצטמצמה ל-100 דונם. מתי היא תגדל עוד פעם להיות 600 דונם? רק בתקופה החשמונאית. אמנם, למרבה הפלא, יש חוקר אחד, שנחשב לחוקר רציני, שקוראים לו אוסישקין, מתל אביב, והוא מפתיע מאוד, באומרו, תסתכלו למטה מצד שמאל, שירושלים, ועבור ירושלים, ירושלים הייתה כבר של 600 דונם בימיו של עזרא ונחמיה, בימיהם של שיבת ציון. אז הממצאים הארכיאולוגיים, על זה הבאתי את המאמר פה, אבל לא נקרא אותו. התשובה היא, נכון, לא מצאנו כמעט שום דבר בגבעה המערבית, אבל הוא יטען שהחומה הקיפה את כל השטח, אבל עיקר המגורים היו בחלק המזרחי. תקראו את זה או שתשתכנו או לא. רוב החוקרים לא השתכנו מיוסישקין, אבל לדוגמה בדעת מקרא כבר מזמן חשבו שירושלים הייתה 600 דונם מההתחלה ולא רק מימי החשמונאים.
כמה
מנתה האוכלוסייה של ירושלים? מאיפה אנחנו אמורים לדעת? אין על זה שום מפקד או משהו שיראה את זה. עכשיו לסיום, מה שאני צריך לספר לכם הוא זה. מה, בעבור ירושלים, בואו נסתכל על זה מהר בטקסט, בעבור ירושלים והיא שם ימים שלושה. זאת אומרת, מה הוא עשה בשלושה ימים האלה? זה מה שנקרא בלשוננו היום, ג'ט לג. היה לו, הוא עוד לא הצליח להתאושש מהנסיעה, ועקום לילה, אחרי שלושה ימים, הוא קם, אני ואנשים מעט עמי ולרגלת ידע מה אליי נותן לבי לעשות ירושלים, ובהמה עם עמי כמה בהמה שאני רוכב עליה, והיצאה בשער הגיא. וכאן השאלה, איפה זה שער הגיא? אז אם אתם מסתכלים פה שוב במפה הזאת, אז לפי רוב החוקרים, שער הגיא זה שער שיוצא מעיר דוד. אתם יודעים איפה שהכניסה לעיר דוד, שם יש את מצד ימין את גבעתי, את מגרש חניה גבעתי, מצד שמאל הכניסה לעיר דוד, זה פלוס מינוס שער הגיא. אפילו מצאו שם איזשהו שער, משם הוא יצא. אבל המקסימליסטים כמו סישקין יגידו, מה פתאום? לא זה הגיא, אלא זה הגיא. זאת אומרת, גיא בן הינום. אז איפה יוצא בעצה בשער הגיא? זה יוצא, אני יודע, מעל מעל החומת, איזשהו מקום מעל הגיא בן הינום. אתם יודעים איפה זה גיא בן הינום. זהו הצעה, אם כן, שתי הצעות, איפה זה בעצה בשער הגיא. מה הוא עשה כשהוא יצא? הוא הלך בלילה, והוא הגיע עד שער האשפות. עכשיו, היזהרו, שער האשפות של נחמיה זה לא השער האשפות שלנו כשאנחנו נוסעים לכותל, אלא שער האשפות כולם מסכימים נמצא פה למטה. פה למטה בסוף עיר דוד היה שער בשם שער האשפות. מה קרה כשהוא הגיע לשם? הוא הגיע לשער האשפות והיא סובר בחומות ירושלים אשר הם פרוצים ושרי אוכלו באש, ויבור על שער העין בפסוק תדווה, והיא עולה בנחל והיא סובר בחומה ואשוב ועבור בשער הגיא ואשוב. כנראה שמה שהוא עשה, הוא הצליח לרדת עד השער השפוף, התחיל לעלות בנחל, שזה נחל קדרון, שמדבר בירושלים על הנחל זה הקדרון, התחיל לעלות, רואה שהחומה מאוד מאוד שבורה, הוא לא גומר את הסיבוב, אלא הוא חוזר לשער הגיא, נכנס פנימה ואומר, וואלה, חנני צדק, החומה בבעיה. וגם אני בבעיה, שזה כמעט 7:30, אז מה שאני רק אספר הוא זה, 7:30 עבר, אז מה שאני אספר הוא זה, שהוא עשה מפעל עצום, תוך 52 ימים, זה המשך של הפרק, פרק ג', תוך 52 ימים הוא הצליח לבנות את החומה. תראו את זה כאן, איך הוא עשה את זה? הוא עשה את זה עם 41 צוותות. 41 יחידות בנייה מכל פחוות יהודה. ירושלים זה לא רק בשביל הירושלמים. ירושלים הוא בשביל כולם. וכולם באים, מצטרפים ובונים את החומה, ויש קטע איך שבנו, ובשביל כנראה נצטרף עוד שיעור כדי לעבור על הקטעים הבודדים. יש כמה הפתעות נעימות בתוך הלימוד הזה, לדוגמה איפה קבר דוד. מישהו עדיין חושב שקבר דוד נמצא בהר ציון? שיסתכל במפה ובכתוב ויבין שקבר דוד נמצא לא שם אלא בדרום דרום עיר דוד על פי מה שכתוב כאן. אבל חוץ מזה יש לנו לסיים את הפרק עם איזושהי תחושה של מעשה גדול שעשה נחמיה לתפארת ירושלים. עד כאן, תודה רבה.